מטבעם של דברים נעסוק קצת בענייני... לא שומעים? אני, אתה יודע, אני רגיל לדבר בשבת, אז בשבת אני לא נוהג להשתמש בזה, אז... אפשר. בכל אופן, אז מטבעם של דברים נעסוק כמעט בענייני ראש השנה, קצת בענייני תקיעת שופר, אני מקווה ש... נלמד משהו חדש בעניינים הללו. אולי אנשי שירת הארון, ראיתי פה איזה אחד או שניים, שמעו קצת מהעניינים הללו בשבת האחרונה, אבל על קצה המזלג, ועכשיו אנחנו קצת נרחיב קצת בעניין. טוב, דבר ברור במשנה, במסכת ראש השנה, שחכמים תקנו לתקוע על סדר הברכות. המשנה אומרת כך, סדר ברכות אומר אבות וגבורות, קדושת השם, כולל מלכויות ימיהן ואינו תוקע, קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. יש אמנם מחלוקת פה במשנה שאני לא רוצה להיכנס אליה היום, בשאלה האם מלכויות זה חלק מברכת קדושת השם, דיינו ברכה שלישית, או שמלכויות מצטרפת לברכת קדושת היום, שזאת הברכה הרביעית, מה שאנחנו קוראים מלכויות. זה סתם, כן, סתם ככה דבר מאוד מאוד מעניין, אנחנו הרי ודאי פוסקים הלכה כשיטת רבי עקיבא, שברכת מלכויות מצטרפת לברכת קדושת היום. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. כך אנחנו אומרים. אבל צריכים לדעת שככל הנראה, נשאר לנו איזשהו שריד. בכל אופן, גם משיטת רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי הוא זה שאומר שמלכויות זה חלק מברכת קדושת השם. למה אני אומר שנשאר לנו שריד מהעניין? בגלל שאנחנו מוסיפים בברכה שלישית, היא ארוכה מאוד אצלנו בראש השנה. ובכן, תן כבוד השם לעמך, נכון? כל התוספות שאנחנו מוסיפים, מה העניינן של התוספות הללו? זה למעשה דברים שקשורים למלכות. זאת אומרת שמה? שאנחנו למעשה מוסיפים לברכה שלישית, דברים שקשורים למלכויות, כנראה שזה איזשהו שריד של שיטת רבי יוחנן בן נורי. אפשר גם להגיד לא כך, אנחנו מוסיפים את הדברים שקשורים למלכות, כי אנחנו גם חותמים המלך הקדוש. אז גם לדעת רבי עקיבא יש קשר כלשהו בין ברכה שלישית לבין המלכות. אבל עדיין אנחנו פוסקים שעיקר ברכת מלכויות נמצאת בתוך הברכה הרביעית, והמשמעות המעשית של העניין זה איפה אנחנו אומרים את העשרה פסוקים. הרי המשנה אחר כך אומרת שמה? שאין פה חתין מעשרה מלכויות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות. זאת אומרת, כל אחד מהברכות הללו צריכים לומר עשרה פסוקים שקשורים לעניין. מלכויות, זכרונות ושופרות. ככה אומרת המשנה. לפי רבי יוחנן בן נורי היינו צריכים להגיד את זה בתוך ברכה ברכת אתה קדוש. אבל אנחנו לא עושים כך, כי אנחנו עוסקים כרבי עקיבא, ואנחנו אומרים את זה בברכה רביעית בתוך קדושת היום, אחרי שאנחנו אומרים, אתה בחרתנו ותיתן לנו השם אלוקינו את יום הזיכרון הזה וכו'. אז מכניסים את ברכת המלכויות. דרך אגב, אנחנו יודעים שלמשל בחזרת השץ, אנחנו שמים אצבע ומצביעים על כך, שאנחנו מתחילים להגיד מלכויות. נכון? מתחילים להגיד את הסדר הזה. אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, ותיתן לנו השם אלוקינו, אומרים את העניינים של קדושת היום, ואז פתאום, אוכיל על הכל, אכלה פניו. מה קרה פתאום? עד עכשיו לא היה צריך אוכיל על הכל. אלא הכוונה היא שזה הפתיחה של ענייני, העניין המיוחד של ראש השנה, שזה המלכויות, שזה חלק מתוך ברכת קדושת היום, אבל זה מאותו רגע ואילך זה הופך להיות מלכויות. אז אם כן, מה ראינו עד עכשיו אם אני מסכם? ברור במשנה שתקיעת השופר מתחלקת על שלוש הברכות. יש תקיעה על מלכויות, תקיעה על זיכרונות ותקיעה על שופרות. זה ברור. זה נקודה, נתון מספר אחת. נתון מספר שתיים, זה גמרא יותר מאוחר, כבר ממש לקראת סוף הפרק. הגמרא אומרת שלא אמרו אלא בחבר עיר. שההלכה הזאת שתוקעים את תקיעת השופר לפי סדר הברכות, מחלקים אותה, זה רק במה שנקרא חבר עיר. מה זה חבר עיר? אז אומר רש"י, חבורת ציבו. אבל יחיד מברך את כולו, ואחר כך תוקע תשע תקיעות. זה דבר מאוד 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 מעניין מה שרש"י אומר כאן. רש"י אומר שיחיד קודם כל מברך את שלוש הברכות, אומר תפילת מוסף, אחרי שהוא מסיים תפילת מוסף, הוא תוקע תשע תקיעות. מה זה תשע תקיעות? אנחנו יודעים שמדאורייתא צריכים לתקוע, להריע שלוש פעמים. לכל תרועה יש פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, סך הכל תשע. אז לא מחלקים את תשע התקיעות האלה, שלוש למלכויות, שלוש לזיכרונות ושלוש לשופרות, שזה עושים רק בחבר עיר, דהיינו בבית הכנסת, אלא הכל בבת אחת. ונשים לב שרש"י אומר את זה, שעושים את זה אחרי שהוא מתפלל, אומר את הברכות. זה באמת דבר מעניין. מה שאנחנו נוהגים, לא לעשות ככה. נכון שאנחנו נוהגים לתקוע ברצף את כל הקולות, הרי אנחנו יודעים, שזה, אני מניח שרוב הציבור, אם לא כולו יודעים, שאנחנו תוקעים הרבה יותר מאשר תשע תקיעות, בגלל שאנחנו בספק מה זה בדיוק התרועה, אם התרועה זה שברים, כל זה לא צריך להגיד, כולנו חכמים וכולנו נבונים, כולנו יודעים את הדברים משנה לשנה. אבל למעשה, לפני התפילה, לפני שמתחיל תפילת מוסף, מתכנסים, נכון? החזן אומר, מן המיצר קראתייה, ותוקעים את כל התקיעות בבת אחת, ואחר כך מתחילים תפילת מוסף. ככה אנחנו נוהגים. מי שלא תוקע בתפילת לחש, אז עושה עוד סריה כזאת בסוף התפילה. נכון? ככה אנחנו נוהגים. רש"י אומר שאם אדם מתפלל ביחידות, אז הוא קודם מתפלל, ואחר כך תוקע את התשע תקיעות. ככה יוצא מדברי רש"י. זה דבר מעניין. למה דווקא אחר כך? למה לא קודם? שאלה מעניינת. יפה. אז אם כן, זה נתון שני. נתון שני שיחיד לא תוקע על סדר הברכות, אלא בפני עצמו. יפה. עכשיו אנחנו נשאל שאלה. הפסק בין מה למה? אבל בציבור אתה כן עושה הפסק. בציבור כן עושה הפסק. אני לא שאלתי למה. טוב, המילה הפסק צריכים, תמיד כשאני אומר הפסק, אני צריך לשאול הפסק בין מה למה. הפסק זה בעייתי כשהוא מחלק שני דברים שצריכים להיות מחוברים. מה הם הדברים שצריכים להיות מחוברים? לא יודע. איזה? מלכויות זרונות ושפרות? כן, עובדה שמה, שבציבור אנחנו כן מפסיקים. אז זאת לא הבעיה. זה תקנה, התקנה באמת אומרת רק בציבור תוקעים את זה על סדר הברכות. שאלה מעניינת למה, מה קרה, מה ההבדל בין ציבור לבין יחיד, למה ביחיד ביחד ולא מחלקים ואילו בציבור כן, שאלה מעניינת בפני עצמה. אני כאן אעלה אם כן את החקירה הראשונה שאני רוצה להתלבט בה, והיא למה באמת חכמים תקנו שתוקעים על סדר הברכות. אפשרות ראשונה, חכמים אמרו ככה, תראו, בכלל, למה אומרים מלכויות זכרונות ושופרות? בגלל שאנחנו רוצים, הרי ודאי וודאי ברכות, זה דין דרבנן. בתורה, לא נאמר ברכות מלכויות זכרונות ושופרות, אין דבר כזה. אז יכול להיות אפשרות ראשונה היא לומר, שחכמים בכלל תקנו את מלכויות זכרונות ושופרות, כנגד תקיעת שופר. ולכן הם אמרו, כיוון שהתורה אמרה לתקוע שלוש סדרות, על סדרה ראשונה תקנו חכמים להגיד מלכויות, על סדרה שנייה תקנו להגיד זיכרונות, ועל סדרה שלישית תקנו להגיד שופרות. זה התקנה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לא כזאת, שהברכות קיימות ממילא. תקנת מלכויות זכונות ושופרות קיימת ממילא, בלי קשר לתקיעת שופר. זה לא שחכמים אמרו, תלווה את השופר בברכות, אלא אמרו חכמים בדיוק הפוך, תלווה את הברכות בשופר. כן? זאת אומרת, כיוון שהתורה אמרה לתקוע שלוש פעמים, אז למה לתקוע את זה סתם? תלווה, כבר קיימות ברכות, ברכות שבאות עם שופר, בחצוצות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. כלומר, כשאתה אומר דברי שבח, דברי תפילה, אז ראוי ללוות את זה בתקיעת שופר, אז אתה מחבר את התפילות לברכות. אז זאת, באפשרות ראשונה, אני רוצה לתקוע שלוש פעמים. אמרו חכמים, סתם ככה לתקוע שלוש פעמים, אז על כל אחת תגיד ברכה. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה הפוך. אתה צריך להגיד שלוש ברכות. אמרו חכמים, מה, סתם ככה אתה מתפלל שלוש ברכות? כשאתה מתפלל גם תתקע. מה? תכף, לאט לאט, אני קודם כל מציב את הנתונים. יפה, זה... מה?
זה שילוב של
הצורת
בשופר.
נכון, 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 נכון. אני רוצה אולי קצת לחדד את העניין. יש דברים דומים כאלה במקומות אחרים. אני לא יכול סתם להמציא המצאות ולשאול שאלות. אני צריך למצוא לזה איזשהו בסיס במקומות אחרים. אז ניקח למשל דוגמה. יש מצווה מן התורה לקדש את השבת. נכון? זכור את יום השבת לקדשו, למדו חכמים מצווה מן התורה להגיד דברים בעניין קדושת השבת. האם צריכים להגיד את הדברים האלה עם כוס של יין? מן התורה זה לא קשור. באו חכמים ואמרו, אתה, כדי שאתה תעשה קידוש אמירה מכובדת, תחזיק בזמן שאתה אומר קידוש, תלווה את זה עם כוס של יין. בסדר. זה קידוש של הלילה. מה עם קידוש של היום? קידוש של היום יכול להיות שזה בדיוק הפוך. אנחנו יודעים שקידוש של יום נקרא קידוש הרבה. למה הוא נקרא קידוש הרבה? בגלל שהוא קצר מאוד. מה זה קידוש של יום? להגיד בורא פרי הגפן. זה הקידוש של היום. לא להעליב אותו. מה נגיד עליו? קידוש הזוטה? אז אומרים עליו קידוש הרבה. כן? כדי לא להעליב אותו. אבל מה בעצם זה אומר? שקידוש היום זה לא קשור בעצם למצוות קידוש של הלילה, אלא באו חכמים ואמרו, סעודת שבת אתה צריך להתחיל עם אמירת בורא פרי הגפן בשתיית יין. שתיית היין היא העיקר. נו, אחרי שאנחנו כבר אומרים קידוש, אז אומרים ושמו בני ישראל את השבת, ומוסיפים לזה דברים ללוות את היין. אז בערב נראה לנו שמה? שהיין מלווה את הקידוש. לעומת זאת בבוקר, האמירה של הפסוקים מלווה את היין, שזה העיקר. אז יש דברים כאלה, זה לא שאנחנו אומרים דברים באוויר. אז גם בתקיעת שופר, מי מלווה את מי? האם הברכות את השופר או השופר את הברכות? זה דבר ראשון. בסדר, זה עוד דיון בפני עצמו. דיון בפני עצמו. בוא נאמר ככה, היום פוק... חזי, מאי, עם הדבר. תלך, תעשה סקר. כמה, אפילו פה, כמה מהיושבים כאן עושים קידוש לא על מיץ ענבים? אני חושב שהרוב עושים על מיץ ענבים. גם בערב וגם בבוקר. אני חושב, נכון? אני לא אמרתי מה עדיף, אני שאלתי מה אנשים עושים. אני לא שאלתי מה עדיף, אני שאלתי מה אנשים עושים. זה נקרא, אם לא נביאים הם, בני נביאים. סיבה אין, סיבה אר. שורה אחרונה, עושים קידוש על תירוש? עושים. ארבע כוסות בליל הסדר, אנחנו עושים עם תירוש? אני חושב שרוב האנשים, נכון? אם תקראו את ההלכה כמו שהיא שולחן ערוך משנה ברורה, מה יגידו? יין. אבל מה פוק חזי, מאי עם הדבר. עושים קידוש גם עם תירוש. עושים גם ארבע כוסות עם תירוש. זה פוק חזי. תן לכם עוד דוגמה אם אתם רוצים, כבר הגענו לזה. אני לא יודע כמה מהיושבים כאן, אבל סבא שלי, זה אני עוד זוכר, היה עושה קידוש בשבת בבוקר על זכצה ניינציקר. כן. על ספירט, כמעט נקי. וזה שעה הכל. עכשיו לשתות רביעית, נכתגרתו, אי אפשר לשתות רביעית מזה. היה לו כוסית כזאת, שעקול, ומרביץ ככה. הרג את הגמלוח, נכון. ככה זה היה.
אני דואג לשים קצת
יין בגרוש. בסדר, אבל שוב, אני לא שואל כרגע מה בספרים, אני שואל כרגע מה עושים. אז תשאלו איך זה עובד, אתה עושה קידוש ולא שותה רביעית, איך יכול להיות דבר כזה? מה התשובה? פוק חזי מה היה מדבר. לך תראה מה עושים, כולל רבנים, כולל רבס, הרבה מהם עושים קידוש בבוקר עד היום על משקה שאין בו רביעית. כן? אחרי שיש כזה מנהג, אנחנו נתחיל להתפלפל, למה זה בסדר, נמצא הדרך. אבל עולם ההלכה הוא בראש וראשונה, צריך לדעת שעולם ההלכה בראש וראשונה זה לשאול מה היהודים עושים. תלך, תשאל, תסתכל מה היהודים עושים, זה מה שצריך לעשות. כן? אתם יודעים שעולם הישיבות, עולם הישיבות קצת שינה לנו את הדבר הזה, ועולם הישיבות, הרי מה זה ישיבה? ישיבה מגיעים בחורים צעירים, בני 18, אולי פחות, כן? ומה הם יודעים מהחיים שלהם? הם ילדים, כן? אז לומדים מהספרים, אז מה שיש בספרים העתיקים? אז זה מה שקרה בעולם הישיבות הרבה פעמים, שינו מנהגים, באו הביתה בחורי ישיבות, ואמרו לאבא, מה אתה עושה? אתה לא עושה בסדר, במשנה ברורה כתוב אחרת. אז אם היה אבא כשקצת יותר איזה, אז הוא אומר, אדוני הנכבד, אינגלה, אבא שלי עשה ככה, וסבא שלי עשה ככה, אז לא כל כך מהר אנחנו נשנה. כן? אבל בעולם הישיבות זה כאילו, העולם התחיל מהמשנה ברורה. כן? לפני זה לא היה שום דבר. צריכים קצת כבוד והערכה למנהג הקדמונים. טוב, בכל אופן, זה היה בגלל השאלה על מיצר. כן. אני צריך רק שעון. אין פה שום שעון? פה, מעל הזמן פה.
מעל הזמן, כן. חיים, אנחנו מעל הזמן.
תגיד,
אני
פעם
איתם בחשבות
יפה, יפה. יפה. הוא שאל ככה, אני הצעתי הצעה, שאולי השופר מלווה את הברכות. נכון? אז הוא שואל, איך יכול להיות? שופר זה דאורייתא, ברכות זה דרבנן. נכון? זאת השאלה. אני קצת רוצה להפתיע פה. רש"י היה יהודי חשוב. רש"י בכמה וכמה וכמה מקומות, בכמה וכמה מקומות, באופן כזה שהרבה פעמים אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה, עושה דבר מפתיע מאוד. אני אתחיל אולי מרש"י על סדר התקיעות. הגמרא אומרת, המשנה אומרת, סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש. שלושה סדרים שבכל סדר שלוש תקיעות. אומר רש"י, דבר מדהים, אומר רש"י ככה, סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש, אתה שומע מורדי? מה אתה אומר שברכות זה דרבנן? תקשיב טוב לרש"י. סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש, אומר רש"י, אחת למלכויות ואחת לזיכרונות ואחת לשופרות. זה די מדהים הרש"י הזה. נשים לב, הגמרא עוד מעט תשאל, מאיפה אתה יודע בכלל שיש שלוש סדרות של שלוש תקיעות כל אחת, והגמרא תלמד את זה כפי שתלמד. רש"י עוד לפני הכל במשנה אומר שלמה יש שלוש סדרות של שלוש שלוש, אחת למלכויות, אחת לזיכרונות. איזה מלכויות, איזה זיכרונות, איזה שופרות? המשנה מדברת על דין דאורייתא, היא לא מדברת על הדין דרבנן של מלכויות, זיכרונות ושופרות. מה רש"י רוצה כאן? הדבר הפלא שרש"י חוזר על זה כמעט בכל הזדמנות שהוא רק יכול לדחוף את זה, הוא דוחף את זה. ואני לא אקח את כל הדוגמאות, אני אתן שתי דוגמאות שממש קיצוניות. יש ממרה של רבי יוחנן, שמופיעה בש"ס בשני מקומות. מופיעה במסכת אולי שלוש, בסוכה ובערכין, אולי גם בראש השנה, אני כבר לא זוכר. מה אומר רבי יוחנן? שמי ששמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום, יצא. כלומר, שהפסק הזמן, אין דין שלא יהיה הפסק זמן בין התקיעות. אתה יכול לעשות הפסק כזה גדול בין התקיעות, זה בסדר גמור. רש"י באופן כזה שאף אחד לא ביקש ממנו את זה, אומר רש"י ככה, במסכת סוכה, 9 תקיעות, אומר רש"י ככה, 9 תקיעות האמורות בראש השנה מן התורה, 3 למלכויות, תקיעה, תרועה, תקיעה, ו3 לזיכרונות, ו3 לשופרות, כאמרים על בראש השנה, אם שמע אותם ב9 שעות ביום יצא. מה, מישהו שאל אותך במסכת סוכה, למה תוקעים 9 תקיעות? כל הדיון שם שזה לא נקרא הפסק. מה נקרא הפסק, מה לא נקרא הפסק? מה אתה מכניס את זה? זה כאילו בער לרש"י משהו, אני חייב להגיד את זה. אותו לא גם בערכין. הגמרא בערכין מביאה את שיטת רבי יוחנן, ושוב אומר רש"י, ולהפוק אם את רבי יוחנן דאמר גבי ראש השנה, שמע 9 תקיעות, 3 למלכויות, 3 לזיכרונות, 3 לשופרות, ב9 שעות, וכו' וכו'. מישהו שאל אותך, מה זה הדבר הזה? למה כל כך חשוב לרש"י להגיד, 9 תקיעות, 3 זיכרונות, 3 מלכויות, 3 שופרות, מה זה? וכמובן שזה לא דאורייתא הברכות האלה. כנראה שרש"י רוצה להסביר לנו משהו שהוא די חשוב. הגמרא, שהתחלתי להביא קודם את המשנה שלה, הגמרא שואלת, למה באמת? מאיפה אנחנו יודעים שיש 3 פעמים תרועה? הגמרא יודעת שצריך לעשות על כל תרועה פשוטה לפניה, פשוטה לפניה, לאחריה. אבל מאיפה יודעים שצריך 3 פעמים תרועה? אומרת הגמרא, כי השופר מוזכר 3 פעמים. הוא מוזכר פעם אחת ביובל, אני אקרא. אני אקרא את זה כאן, רק שנייה, איפה זה כאן? רק שנייה. הנה. שואלת הגמרא, תנו רבן, מניין שנייה, עוד רגע אחד. ומינה אלה 3 של 3 3. אומרת הרמה, תלוד לומר, ועברת שופר תרועה, שבתון זיכרון תרועה, יום תרועה יהיה לכם. אז כיוון שכתוב בתורה 3 פעמים תרועה, הרי שמה שצריך להריע 3 פעמים. זה דרשה מאוד מאוד מוזרה. למה? כי תרועה אחת היא על יובל. כן? בכלל, תרועה שנייה זה זיכרון תרועה, תרועה שנייה זה תרועה. איך אתה בכלל מחבר את הדברים הללו? איך אתה מחבר את התרועה של היובל עם התרועה של ראש השנה, ואתה יודע שבראש השנה צריך 3 פעמים תרועה? אני חושב שזה מה שרש"י התכוון להגיד. רש"י התכוון להגיד דבר כזה. מה זה תרועה של יובל? למה ביובל מראים? כי לי כל הארץ. יובל עניינו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבעל הבית, ולכן אני משחרר את העבדים, ואני מודיע לכם שהקרקעות חוזרות. אל תחשבו שאתם בעל הבית, אם אני בעל הבית. איך קוראים לזה במילה אחת? מלכויות. אחר כך, מה הפעם השנייה? זיכרון תרועה, מה זה? זיכרונות. ופעם שלישית, יום תרועה. מה זה תרועה? שופרות. אז זאת אומרת שלתקיעת שופר יש 3 רעיונות. הרעיון האחד, להביע את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הדבר השני, זה להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות. והדבר השלישי, זה חובתנו להביע את זה בפועל על ידי תקיעה. אז כיוון שכך, 3 הרעיונות הללו מגולמים כולם בתקיעת שופר, ולכן רש"י אומר לנו כל פעם, תדעו לכם, זה שצריך 3 פעמים לתקוע, 1 למלכויות, 1 לזיכרונות, 1 לשופרות, אין הכוונה 1 לברכת מלכויות, ו1 לברכת זיכרונות, ו1 לברכת שופרות, אלא 1 לרעיון של מלכויות, 1 לרעיון של זיכרונות, לרעיון של שופרות. באו חכמים ואמרו, מי דרבנן, לא מספיק שתביע את הרעיונות האלה על ידי שופר, תביע את הרעיונות האלה גם על ידי אמירה של תוכן הדברים. כי לא כל אחד יודע כשהוא שומע שופר למה אתה מתכוון. אז איך הוא ידע? אז הוא ידע שמה? על ידי תקיעת שופר. על ידי האמירה של הפסוקים, הוא ידע מה הכוונה של, של, של כל אחת ואחת מהתקיעות. זה הרעיון. לכן באמת יכול מאוד להיות שלפי רש"י החקירה שלנו, מה מלווה את מה, זה לא שזה מלווה את זה ולא זה מלווה את זה, אלא ממש שני הדברים האלה כרוכים אחד בשני. חכמים תקנו להביע את אותם רעיונות לא רק בדרך של שופר, אלא גם בדרך של דיבור, ולכן הם גם חיברו אותם ביחד, כי זה ממש קשור אחד לשני. זה ממש אותו דבר. כן, זה הרעיון שיש כאן. יפה. נלך לשלב הבא. האם אנחנו, כשאמרו חכמים שתוקעים תקיעת שופר רק בחבר עיר על סדר הברכות, אבל לא תוקעים על סדר הברכות ביחיד, למה הם התכוונו שהם אמרו חבר עיר? גם הביטוי הזה, חבר עיר, הוא ביטוי מוזר. למה לא אמרו סתם? בעשרה. מה זה חבר עיר? מה, כן, אנחנו יודעים שיש משנה במסכת מגילה שאומרת שלא קוראים בתורה פחות מעשרה ולא נושאים כפיים פחות מעשרה. כן, אז הביטוי עשרה הוא ביטוי שגור אצל התנאים. למה כאן פתאום בחרו מביטוי חדש כזה שכך חבר עיר? מה זה המושג המעניין הזה? יש צורת התבטאות מעניינת, אני חושב שהרב סולובייצ'יק הוא זה שעשה נתן לזה את הדגש הגדול, אבל ברור שהדברים האלה מסתובבים כאן בתוך הגמרא, רק צריך שיבוא מישהו כמו הרב סולובייצ'יק וינסח את זה, שיש להבדיל בין תפילה בציבור לבין תפילת הציבור. מה זה תפילה בציבור? תפילה בציבור זה שהיחיד לא מתפלל בבית לבד, אלא הולך ומתפלל את תפילתו שלו בציבור. אבל יש גם תפילה שבה בעצם לא היחיד הוא המתפלל, אלא הציבור יוצר גוף חדש והגוף הזה מתפלל. קודם כל, הרמב״ם משמע ממנו שכל חזרת השצ"י כזאת. כי הרמב״ם אומר, כשהרמב״ם מתאר לנו את תפילת הציבור כל יום, כל יום שלוש פעמים ביום, הרמב״ם אומר, הציבור יושב, וקם אחד וניגש להגיד חזרת השץ. למה חשוב לספר שהציבור יושב, ואחד קם וניגש להיות חזן? שלא לספר את זה. אלא שהציבור כביכול שולח, שליח, שאתה עכשיו תייצג את כולנו ביחידה אחת. זה לא שבזכות השליח ציבור, הרי שגם אני מתפלל וגם אתה מתפלל, אלא השליח ציבור זה תפילה של כל הציבור ביחד כיחידה, כחטיבה אחת.
יחיד לא אומר קדיש, גם בסוף של המוסר וגם בהתחלה.
אבל קדיש זה לא תפילה של הציבור. קדיש זה דבר שבקדושה, שאת זה אי אפשר להגיד כשאתה לבד. אבל אם אתה בתוך ציבור, אתה יכול להגיד קדיש. אנחנו יודעים למשל שלגבי חזרת השץ, החזן מסיים את התפילה, רוצה לדעת האם הוא יכול להתחיל חזרת השץ. מה עושים בדרך כלל? מה סופרים? סופרים שיהיו אנשים שעונים. כמה אנשים צריכים לענות? אז בואו נעשה סדר. לכתחילה, שיטת רוב הראשונים, וכך נוהגים לכתחילה, שצריך שיהיו 9 עונים. בסדר? 9 עונים. אבל, בדיעבד, יש, מסתמכים על או כשיש שתתך, כשיש צורך, מסתמכים על שיטת רוב ראשוני, לא רוב השם, הרבה ראשונים אחרים, שאומרים שלא, שגם אם אף אחד לא עונה, גם אם אף אחד לא עונה, יש פה 10 אנשים, יאללה, פור גזנטאי, תגיד, אפילו שאף אחד לא גמר את התפילה, אפשר להתחיל. אפשר להסתמך על זה בשעת הצורך, בשעת הדחק. צריך לי, אפשר להסתמך על זה. כן.
מה בשעת הדחק?
מה? למשל, אני אתן עוד דוגמה. לפעמים, בתפילת ערבית, גומרים תפילת לחש, אין חזרת השץ, נכון? האם צריך לחכות שיהיו 9 עונים לקדיש? קדיש ודאי שלא צריך. קדיש, גם אם כולם מתפללים עדיין לתפילתם, ורק החזן סיים, יכול להגיד קדיש. למה? כי קדיש זה לא משהו שצריך לענות אחריו. קדיש צריך להיאמר בציבור. כשיש ציבור, אתה יכול להגיד קדיש. ולהגיד קדיש. לא ללכת הביתה, להגיד קדיש ללכת הביתה, כן. כן, כן. כן? תשמע, זה לא כל כך יפה, אבל בסדר, זה אמרתי את זה רק כדי לחדד. מה? אני לא שומע. תשובה, כי זה לא יחיד, גם אם אף אחד לא עונה, ציבור יש כאן. יש כאן 10. כשיש 10... אז הוא הפסיד, אז לא יפה לעשות את זה, כי אתה מונע מהציבור את הזכות להגיד יש ברבה. אז זה לא יפה לעשות את זה, אבל להגיד שאי אפשר לעשות את זה, זה לא נכון, אפשר. בסדר? יפה. זה ההבדל. אז לגבי חזרת השעץ, יש מחלוקת, יש עורי ראשונים ואומרים שלא, שהציבור צריכים לענות. למה? מה ההבדל? בגלל שלגבי חזרת השעץ, היא תפילת הציבור. ואם אותו אחד עדיין עסוק בתפילה שלו, והוא לא עונה, אז השעץ לא אומר את תפילת הציבור. אולי זה תפילה בציבור, אבל זה לא תפילת הציבור. לעומת זאת קדיש, קדיש זה לא דבר שהציבור. יש הלכה שדבר שבקדושה צריך להיאמר בציבור. אז לכן אם יש ציבור, תגיד. בסדר? אני מקווה שהחידוד הזה יתברר. אז אני שואל, כשעשרה מתפללים תפילת לחש, האם זה תפילה בציבור או האם זה תפילת הציבור? אתם יודעים שכששואלים שאלות כאלה, אז התשובה הבטוחה ביותר להגיד, מחלוקת. זה כמעט בטוח. זה ב-99% מהמקרים, זה נכון. כן. כנראה שזאת מחלוקת חכמים ורבן גמליאל בסוף מסרת ראש השנה. כנראה. למה? מה יש בסוף מסרת ראש השנה? יש מחלוקת חכמים ורבן גמליאל, האם שליח ציבור שחוזר על התפילה שלו מוציא ידי חובתו אדם שמה? שהוא בקי ויודע להתפלל לבד. זה שהוא מוציא את מי שאיננו בקי זה ברור, אבל האם הוא יכול להוציא ידי חובה גם מישהו שהוא כן בקי? אין לי כוח להתפלל, רוצה שהשעץ יוציא ידי חובה, כן עובד או לא עובד? חכמים אומרים לא, הוא מוציא רק את מי שאיננו בקי. לעומת זאת, מה? יכול להתכוון עד בוחרותיים. אבל אם הבן אדם בקי, הוא לא מוציא אותו ידי חובה. ככה אומרים חכמים. רק את מי שאיננו בקי, לא יודע להתפלל. היום אין דבר כזה לא בקי. סידור יש לכולם, פתח סידור ותגיד. כן? אבל בעבר לא היה סידורים, אז זה היה מצוי. רבן גמליאל אומר, כשם שמוציא את שאינם בקיים, כך מוציא את הבקיים. מי אמר שלא אומרים? שנייה, רק רגע. יפה, השאלה שלך היא שאלה חשובה. אני לא אכנס לכל נבחי הסוגיה שם, כי היא סוגיה מעניינת כשלעצמה, אבל מהסוגיה שמבארת את מחלוקת החכמים ורבן גמליאל, עולה דבר הבא. כולם מסכימים שחכמים תקנו שכשמתפללים בבית הכנסת, צריך להתפלל פעמיים. פעם אחת בלחש, ופעם אחת חזרת השעץ. זה אין מחלוקת. גם חכמים מודים, וגם רבן גמליאל מודה. זה הדין. נחלקו חכמים ורבן גמליאל בשאלה, מהי התפילה העיקרית, ומהי התפילה המשנית, הפחות חשובה. רבן גמליאל אומר, התפילה העיקרית זה תפילת שליח ציבור חזרת השעץ. כשחכמים תקנו להתפלל תפילה בציבור, הם התכוונו שהשעץ יתפלל, וכולם יעמדו וישתקו ויגידו אמן. זה מה שחכמים תקנו. שואלת הגמרא, אז למה בכלל מתפללים תפילת לחש? נו, כדי לתת הזדמנות לשליח ציבור להסדיר את תפילתו. כלומר, יש תקנה להתפלל גם בלחש, אבל התקנה העיקרית זה השץ, חזרת השץ, ככה סבור מי? רבן גמליאל. חכמים אומרים, מה פתאום? הפוך. התקנה העיקרית היא שיעמדו 10 אנשים ויתפללו בו זמנית, כולם ביחד. זה תפילת הציבור. כשעשרה אנשים מתפללים ביחד באותו זמן, זה נקרא שהציבור מתפלל, זה לא הרבה יחידים. זה הציבור מתפלל כי הם מתפללים ביחד. אז למה תקנו חכמים תפילה נוספת של שץ? בשביל אנשים שהם לא בקיאים. אם יש מישהו שלא בקיא ולא יודע להתפלל, אז לפחות שישמע את השץ. אבל לפי חכמים התפילה העיקרית זה תפילת הלחש. יפה. אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. האם תוקעים בשופר בראש השנה בתפילת לחש? אל תגידו לי עכשיו מה אנחנו עושים. או כל אחד לפי מנהגו. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, האם אתם הייתם אומרים לתקוע בלחש, או לתקוע בחזרת השעץ, או בשניהם, או רק בזה? איך אתם אומרים? לכאורה, תלוי במחלוקת של רבן גמליאל וחכמים. נכון? לפי חכמים, עיקר התפילה זה לחש. אז ודאי שתתקבל לחש. זה העיקר. האם יתקעו גם בחזרת השץ? אולי בשביל להוציא את מי שלא בקיא, אז שיהיה לו גם סלסל. בסדר, אז יתקעו גם בחזרת. אבל העיקר זה בלחש. לעומת זאת, לפי רבן גמליאל, לכאורה, מה שייך בתפילת לחש? תפילת לחש זה לא תפילת הציבור. תפילת לחש זה סתם הזדמנות לאפשר לחזן להסדיר את תפילתו. אבל זה לא תפילת הציבור. אז בוודאי שיתקעו רק בחזרת השץ, לפי רבן גמליאל. נכון? הלכה כרבן גמליאל, כחכמים, לא בתקיעת שופר, בדרך כלל בתפילה. לא, אני אכן לא אמרת, נעזוב כרגע שופר. סתם ככה, ביום חול. האם הלכה כרבן גמליאל או כחכמים? דהיינו בשאלה, האם החזן מוציא את שינם, את הבקיעים, כן או לא? הלכה כחכמים, ברור. חזן לא מוציא את מי שבקיא. אז לכאורה לפי זה מה היינו צריכים להגיד? שאם הלכה כחכמים, אז חייבים לתקוע דווקא בלחש, ואם בכל, אולי גם בחזרת השץ גם, אבל העיקר, בלחש, ככה היה צריך להיות לפי חכמים. לא כל כך בטוח. למה לא כל כך בטוח? לא כל כך בטוח בגלל שהגמרא אומרת שחכמים מודים לרבן גמליאל בראש השנה. דהיינו, בראש השנה מודים חכמים לרבן גמליאל שהחזן מוציא גם את מי שכן בקיא. השאלה, מה הם מודים לרבן גמליאל? ופה שוב נחקור חקירה מספר 3. מה בעצם הם מודים, מה ההודעה לרבן גמליאל? פשוט מאוד. הם אומרים ככה. אפשרות ראשונה היא להגיד, אנחנו מודים שתקנת חכמים בראש השנה שונה מתקנת חכמים כל ימות השנה. בראש השנה גם אנחנו מודים שהעיקר זה תפילת השץ. ולא היחיד. ואז לפי זה יוצא שמה? שבראש השנה גם לפי חכמים אין טעם לתקוע בלחש אלא רק בחזרת השץ. אבל אפשר להגיד אחרת, אפשר להגיד שחכמים מודים לרבן גמליאל שבראש השנה גם הבקי נחשב כלא בקי. למה הבקי נחשב כלא בקי? כי זו תפילה שונה, ייחודית, פעם בשנה, היא מורכבת, יש שם הרבה פסוקים, הרבה לא זוכרים. אז חכמים תקנו שבראש השנה גם הבקי נחשב לא בקי. אבל הם לא שינו מהותית. עדיין עיקר התפילה זה תפילת לחש. ואז לפי זה כן צריך לתקוע בלחש. בסדר? אז אנחנו רואים שבסופו של דבר כל המנהגים שנוהגים, הם יכולים להיות תלויים בהרבה מאוד שאלות. כן, האם תפילת הלחש תפילת הציבור, כן או לא, וכן על זה הדרך. האם באמת, עכשיו יוצא דבר, עוד דבר מעניין מאוד. מה הדבר המעניין מאוד שיוצא? יש הראש האחרון במסכת ראש השנה. הוא מביא את דברי ריץ גיאת. ריץ גיאת זה מאחרוני הגאונים. שהוא אומר שמנהג שתי ישיבות שבבבל, שהציבור במוסף של ראש השנה בתפילת לחש בכלל לא אומר מלכויות זכרונות השופרות. הוא מתפלל 7 ברכות בלבד כמו בשבת ויום טוב רגילים. אומר את פסוקי המוסף כמובן, אבל לא אומר זכרונות השופרות. רק השץ אומר מה? 9 ברכות. עכשיו בואו ננסה לחשוב מה ההיגיון כאן. אם אנחנו נגיד שמה? שכל אמירת הברכות זה רק כדי ללוות את השופר, אז מה? אז אם תפילת היחיד לא נחשבת כתפילת הציבור, ולכן גם אין תקיעת שופר ביחיד, אז גם אין טעם להגיד מלכויות זכרונות השופרות, תגיד 7 ברכות. כל הדבר הזה קיים רק בתפילת הציבור, לא בתפילה בציבור. כן? ככה יצא? אומר הרמב"ן, הריץ גיאת חולק עליהם ואומר זה לא נכון, ומביא ראייה, לא משנה כרגע. הרמב"ן מסכים עם הגאונים, שבאמת בלחש אומרים 7 ברכות, והראש בסופו של דבר מסכים עם ריץ גיאת ונגד הרמב"ן ונגד הגאונים, וכך נוהגים אני חושב היום בכל ישראל. אני לא חושב שיש מקום שנוהגים אחרת, שלא אומרים בתפילת לחש 9 ברכות, מאחוריות זכרונות השופרות, לא חושב. כן? למה? אז אפשר להגיד ככה, כדי להגיד שמה שאומר, אז מה, בוא נגיד ככה, אפשר להגיד שאומרים 9 ברכות, כי אנחנו מבינים שמה? שתקיעת שופר, תפילת בלחש היא תפילת הציבור, ממילא יש שם תקיעת שופר. אם יש תקיעת שופר, אז הורים תשע ברכות. אפשר להגיד עוד דבר, שבאמת, כשחכמים תקנו תשע ברכות, ואני חוזר לחקירה הראשונה, זה לא שהם אמרו, כיוון שאני תוקע בשופר, בוא נלווה אותו עם ברכות. אלא הם אמרו, הברכות זה עניין בפני עצמו. גם בלי קשר לתקיעת שופר, עובדה שיחיד, כן, אומר, לפחות רשי אומר, מלכויות זיכרונות השופרות, ותוקע רק אחר כך. רואים מפה שרשי הבין שזה שני דברים נפרדים. אז לכן, גם אם לא תוקעים בלחש, יכול מאוד להיות שעדיין נגיד תשע ברכות. כן? אז בסופו של דבר, אם אני אגיד שמה, שתפילת הציבור היא רק שץ אחד, וגם אני אגיד שתשע, שמלכויות זיכרונות השופרות זה רק בגלל השופר, יצא מכאן שביחיד הוא עם שבע ובוודאי ובוודאי שלא תוקעים. לעומת זאת, אם אני אגיד שמה שתפילת הציבור זה גם בלחש, הרי שמה שגם יגידו תשע ברכות וגם יתקעו בלחש. ואם אני אגיד שתפילת הציבור זה תפילת היחידים, תפילת היחידים, אבל חכמים תקנו מכל מקום להגיד את הרעיונות של מלכויות זיכרונות השופרות גם בלי קשר לשופר, אז יוצא שמה שנגיד מלכויות זיכרונות השופרות גם בלחש ולא נתקע. אלה כל הווריאנטים שאנחנו יכולים להעלות פה בעניין, ובזה אנחנו נעצור להיום. שיהיה שנה טובה.